אחרי ציפייה דרוכה וגם כמעט ביטול של הרגע האחרון, התפנית ביחסים בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית הגיעה לסיעה ב-12 ביוני, במפגש הפסגה ההיסטורי בין מנהיגי שתי המדינות. היו שם נחיצות ידיים והצהרות מפויסות מול המצלמות, אבל בסופו של דבר, מה שיצא מהפסגה הזאת ברמה המעשית, מעבר לסיקור התקשורתי, זה מסמך הבנות שבמרכזו התחייבות צפון קוריאנית לפעול לפירוק מלא של חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני. עד כמה חשובה הפסגה הזאת לביטחון העולמי, ומה הם הצעדים הצפויים בהמשך? אנחנו נרצה לשמוע בעניין הזה את דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון. שלום אמילי.
היי.
אז קודם כל, אולי שאלת מיליון הדולר. אפשר לסמוך על קים ג'ונג און שהפעם יעמוד בהבטחתו בעניין הזה?
תראה, בגדול אני חושבת שהציפייה שצפון קוריאה תתפרק מנשק הגרעיני היא ציפייה לא מאוד ריאלית. לפי כל ההיסטוריה של צפון קוריאה, לפי כל מה שאנחנו יודעים על מדינות גרעיניות והערך האסטרטגי הרב שיש לנשק גרעיני עבור מדינות, הרי גם צפון קוריאה וגם איראן יודעות למה הן חותרות לנשק גרעיני, כל אחת עם מוטיבציה שלה, לאו דווקא זהה, אבל הערך האסטרטגי הוא רב. במקרה של צפון קוריאה הייתי מצביעה על שתי מוטיבציות, זה שרידות בעצם, המשך המשטר הזה, וגם שאלה של יוקרה. אוקיי? ומבחינתה של צפון קוריאה, מבחינתו של קים ג'ונג און, עניין היוקרה בא לידי ביטוי באופן מאוד מובהק בפגישה הזאת. אז קים ביקש את הפגישה, מכיוון שהוא רצה להוריד את הלחץ של הסנקציות. הוא גם, אני חושבת, חשש קצת שהממשל הזה החדש, שפיזר איומים כאלה ואחרים, גם אולי על פעולה צבאית מקדימה, יכול להיות שהנשיא האמריקני יתעורר יום אחד ובאמת יעשה פעולה צבאית. ואני חושבת שמשתי הסיבות האלה קים מבין שהוא צריך להיכנס לאיזשהו תהליך של הורדת מתיחות. עכשיו, העניין של מפגש בילטרלי עם נשיא ארצות הברית, זה פשוט היה אקסטרה פרס מבחינתו. צפון קוריאה משך שנים חולמת על המפגש הבילטרלי עם ארצות הברית, מדינה גרעינית למדינה גרעינית, עם כל סממני הטקסיות וכל מה שראינו באמת במפגש הזה.
הוא מרגיש שזה שדרג אותו כמנהיג?
לגמרי, מאוד. והם השיגו את מה שהם ביקשו כל כך הרבה שנים, של לשבת עם ארצות הברית מדינה גרעינית למדינה גרעינית. לא שקודם צפון קוריאה מתפרקת ורק אחר כך היא מקבלת את הפגישה הזאת, אלא היא מקבלת את הפגישה מראש. עכשיו, מה היה לקים ג'ונג און לתת לנשיא אמריקני כדי לקבל את המפגש הזה? כמובן, הבטחה להתפרק מנשקו הגרעיני. זה מה שהיה לו. ולכן הוא הבטיח את זה. ואנחנו ראינו הבטחות כאלה בעבר. אפילו ראינו פעולות צפון קוריאניות בכיוון של פירוק גרעיני. ראינו, למשל, הם פוצצו איזשהו מגדל קירור ביונגביון, במתקן הגרעיני המרכזי שלהם, אבל אחר כך בנו אותו מחדש. ולכן למדנו שהגרעין מאוד מאוד חשוב לצפון קוריאה, אבל מצד שני, זה הקלף היחיד שיש לצפון קוריאה כדי לשחק איתו ולקבל את המעמד הזה ואת המפגש. אז יש כאן סתירה אינהרנטית בסטאפ של כל העניין הזה. עכשיו, טראמפ מבחינתו, אני חושבת שהוא נכנס לתהליך הזה גם כדי להוריד מתיחות. בוא לא נשכח. צפון קוריאה היא כבר מדינה גרעינית, וזה מצמצם מאוד את האופציות של ארצות הברית מול צפון קוריאה. אין לה הרבה אופציות. ולכן התהליך הזה של הורדת המתיחות, זה גם משרת את האינטרסים של ארצות הברית. אבל מה לעשות שזו מדיניות אמריקנית ארוכת שנים, שהם דורשים פירוק גרעיני. אז גם הוא משחק את המשחק הזה, שלה אני דורש פירוק גרעיני, ולכן הכל היה באמת סביב העניין הזה של פירוק גרעיני, אבל שוב, זה כנראה הדבר שהם לא יצליחו להשיג אותו, יחד עם זאת, שוב, במצב רע שנוצר, של אחרי שנים רבות של מאמצים דיפלומטיים, והסכמים לא טובים עם צפון קוריאה, היא בסוף הפכה להיות מדינה גרעינית, וכשאתה נותן לזה לקרות, אתה העולם, אז האופציות מצטמצמות מאוד, וזה בעצם מה שנשאר. זה מצב לא טוב, אבל הורדת המתיחות, אולי שינוי ביחסים בין ארצות הברית לצפון קוריאה, אל מול המציאות האגומה הזאת שהיא מדינה גרעינית, אני חושבת שזה המקסימום שניתן לצפות לו.
ובהנחה שנראה תהליך כלשהו של התפרקות מנשק גרעיני, כמה זמן דבר כזה אמור להימשך?
אם הם באמת ייכנסו לתהליך כזה, אז ברור שזה ייקח שנים. קודם כל, יש לה חומר בקיע למשהו בסביבות, לפי הערכות אמריקניות. שוב, זה לא הערכות מדויקות, מכיוון שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא נמצאת בצפון קוריאה מאז 2003, כאשר הם פרשו מה-NPT. ולכן אין ממש נתונים מהשטח, אבל לפי הערכות מודיעין אמריקניות, יש לה חומר בקיע למשהו בסביבות ה-60 פצצות גרעין. יש לה הרבה מאוד מתקנים גרעיניים. גם במתקן המרכזי ביונגביון, מדובר בהרבה מאוד בניינים שקורים שם, כל מיני דברים שקשורים לתוכנית הגרעינית. יש לה מסלול של העשרת אורניום, יש לה מסלול של הפקת פלוטוניום, ויש לה עוד מתקנים גרעיניים שפזורים ברחבי צפון קוריאה. ולכן התהליך הזה צפוי להיות ארוך מאוד, קודם כל צריך להיכנס ולבדוק ולראות מה בדיוק יש, ואז לפרק ולנטרל כל מתקן ומתקן ואת החומר הבקיע וכולי, תהליך מאוד ארוך.
והזכרת את התוכנית שלהם שבמובנים מסוימים מזכירה לנו את התוכנית של האיראנים, והשאלה המתבקשת היא, מהן השלכות הפסגה הזאת וה... הצהרה הזאת של מנהיג צפון קוריאה, בכל מה שקשור בהתמודדות האמריקנית עם פרויקט הגרעין האיראני, והמשטר האיראני.
אז הפסגה הזאת רק מדגישה מה שאיראן כבר יודעת שנים, שברגע שאתה מדינה גרעינית, זה משחק אחר, זה סיפור, נכנסים לסיפור אחר. לכן צפון קוריאה חתרה לנשק גרעיני, לכן איראן ממשיכה לחתור לנשק גרעיני, בגלל הערך האסטרטגי, ובגלל שברגע שחוצים את הסף, האופציות של העולם מצטמצמות מאוד. אז הפסגה הזאת פשוט הדגישה מה שקורה, שהאופציות באמת מצטמצמות. אז מדברים על פירוק, אבל בעצם אני חושבת שרוב המומחים מבינים שזה קצת סוג של אשליה. אז זה עוד יותר, אפשר להגיד, הדגיש עבור המשטר באיראן, שיש איזה ערך אסטרטגי רב, והחתירה הזאת היא משהו שאם איראן תחצה את הסף, יהיה קשה להתמודד איתה, ויהיו לה את כל היתרונות האסטרטגיים. אבל מה שזה אומר, זה שהמאמצים הבינלאומיים עכשיו צריכים להיות הרבה יותר טובים. לא לחזור על הטעויות של צפון קוריאה, לא לחזור על תהליכים דיפלומטיים בלתי פוסקים, הסכמים לא טובים, כמו הסכם הגרעין עם איראן, שהוא הסכם לא טוב, הוא הסכם לא מספק, הוא לא עוצר את איראן בדרכה לגרעין. אז מבחינת הקהילה הבינלאומית, הניסיון מול צפון קוריאה היום, צריך להדגיש מאוד מאוד כמה חשוב לא לאפשר לאיראן לחצות את הסף הגרעיני.
תודה רבה, אמילי.